ממשיך ברן, אתמול הפסקנו בנקודותיים שברן, והנושא הבא ברן הוא שווה מול דווקא, או דווקא מול שווה. מה הכוונה? בכל משפט יש תובע ונתבע. אז מה הדין אם התובע תובע בדווקא, והנתבע מודה לו בשווה, או להפך. התובע תובע בשווה, והנתבע אומר לו דווקא. באיזה מקרה יש שבועה, באיזה מקרה אין שבועה, ולמה? מה ההיגיון בזה? הרי זה לא סתם כללים, פרה אדומה. יש איזה כלל, כללים. אז אנחנו הגענו ברן עד... עד... ואיך דטענו, נקודותיים. אצלי בשס וילנה הרגיל זה דף יוטט. דף יוטט אחרי המילה בסייעתא דשמיא. יש שם נקודותיים. מי שיש לו עוז והדר ומצא יגיד לי. נון גימל. תגיד איפה, נון גימל, איפה? והיכה. ואנחנו נשייך את זה לרב ושמואל, כי שמואל פותר מצד דווקא ורב מחייב מצד שווה, אז נשייך את הדברים למה שלמדנו אתמול. אבל באמת אני מוסר מודעה שמי שלא היה אתמול ושלשום ויצטרך להיזכר ולחבר את זה למה שהיה לפני ראש שנה, אז זה קשה מאוד לחבר את זה. אז אני אבקש ממנו מחילה שאני לא מסביר בעריכות עכשיו, כי כבר כולם יודעים את הסוגיה ואני רק מחבר לסוגיה. אז מי שלא היה אתמול בשיעור או שלשום, אני אבקש ממנו מחילה, והוא יכול בסדר לחזור על הרן הזה ולחבר את זה לסוגיה. ואיך? ואיך דטענו דווקא? אם הוא טוען דווקא, זה מתחיל עם ההיגיון של שמואל, ועלה מודה לו בשווה, והוא מודה לו בשווה. אז קודם כל אני סתם רוצה לשאול שאלה מצחיקה. רב אומר שכל הטוען טוען בשווה, אז מה אומר הרן פתאום איך הטענו דווקא? אבל רב אומר אבל רב הרי אומר והלכה כמותו שכל הטוען טוען בשווה, אז איך פתאום הוא אומר איך הטענו דווקא? זה בכלל לא שאלה. מה? בדיוק. נוגעת רב ושמואל היא בסתם. מה אדם טוען בסתם? אדם אומר מטבע, מטבע מסוים. לא אומר זהב זהוב, אומר דולר, אירו, מטבע, כסף, מעה כסף. אז המחלוקת היא אם הוא תובע דווקא או בשווה. אבל יכול להיות מקרה שאדם בפירוש תובע דווקא. ונחזור על מה שזכרנו מאתמול, מתי אדם תובע דווקא, אמרנו ליטרה, ליטרה זה משקל, אז זה דווקא, וכן פיקדון לפי הרשב"א זה דווקא, וכן זהב זהוב, אם הוא אומר זהב זהוב זה דווקא, אז אם הוא אומר דווקא, אני הלוויתי לך דולרים בשביל לקבל דולרים, ככה הוא אומר. הלוויתי לך $1,000 בדולרים, אתה חייב להחזיר לי בדולרים. כך הוא אומר לו. כמו שיש היום גמחים שמלווים דולרים, תחזיר דולרים. ככה זה התנאי של הגמח. איך עד הטענו דווקא?
זה אבל... היה בהתחלה, בפעם תנאי הוא בתחייה.
עוד פעם?
גמח וזה, זה בהתחלה שעושה את התנאי.
כן, דולרים. נכון.
הוא אומר דווקא.
כן, אבל כמובן זה בנוי על מציאות מסוימת. לא סתם הוא אומר דווקא בלעד שיש לי בלעתי היום מטאטא, אלא אני תובע דווקא כי כך היה הסכם בינינו. הוא מסתמך על ההסכם או על המנהג. או, כן, אז כמו שיש גמח בדולרים. אז אתה צודק שכאן הדווקא הוא בטענה, ברור. איך הטענו דווקא? והלה מודה לו בשווה. אז אם הוא טענו דווקא, אז הוא תובע דווקא, נגיד הוא רוצה שור או 100 קילו בשר או 4 כיסאות. הוא מודה לו בשווה. שווה זה יכול להיות בכל דבר, אבל זה לא אומר דווקא את מה שהוא תובע דווקא. מקרה כזה, אין ההודעה ממין הטענה ופטור. אז זה כאילו כלל כזה, אם אחד תובע דווקא, כל דבר שאדם תובע דווקא, ועלה מודה לו בשווה, אז השווה זה לא ממין הדווקא, אז אין ההודעה ממין הטענה ופטור משבועה. וברייתא דדינר זהב זהוב, אחי מוכחה. שהוא תובע אותו דינר זהב זהוב, דעתם, הטוען אומר, דווקא. למה? שהוא אומר זהב זהוב, אני תובע דינר זהב זהוב, אני תובע את הדינר הזהב הזה. והמודה מישיב בשווה, הוא אומר, אין לך בידי אלא דינר כסף. אז המודה מודה משיב שווה. אז אם השווה הוא חלק מן הדווקא, לא. דקאמר, בהמשך הברייתא, מה הוא מישיב? לא, אין לך בידי אלא דינר כסף. ולפי רב, המישיב שמישיב דינר כסף, ולפי רב, שווה כאמר, כאמר הנתבע, הוא כדכתיב נא לאל, אליבדי רב, וקטני פטור, וכתוב שהוא פטור משבועה, וכל זה ההיגיון, למה? בגלל שהשווה הוא לא חלק מהדווקא, הוא רוצה דווקא, הוא מודה לו בשווה, אז זה מין אחר לגמרי. עכשיו מקרה הפוך, היכא דקטעין מיני שווה, שהתובע תובע שווה, נגיד הוא אומר לו שווה 100 דולר, תביא לי 100 דולר, איך 100 דולר, איך אתה תובע שאני אחזיר? או 100 דולר, או בשקלים, או יורו, מה שתרצה, אני תובע שווה. זה כי לכל, לפי רב, אדם תובע בשווה. ועלה, מודה לו בדווקא, הוא אומר 50 יורו, דווקא 50 יורו, היה לו 100 דולר, היה לה מודה לו בדווקא. אז החידוש הוא, אם היה מודה לו בשווה, אז ברור ששווה זה חלק מן השווה. אבל האם דווקא זה חלק מן השווה? אז אומרים, משהו מודה לו בדווקא, זה שווה משהו? משהו מודה לו בדווקא, זה שווה משהו. אז אם כן, הדווקא הוא חלק מן השווה, אבל אין השווה חלק מן הדווקא. אז איך הדקטעין מיני שווה, ולא מודה לו בדווקא, חייב. למה? כי יש בכלל תביעה ההודעה. ההודעה בדווקא היא כלולה בתביעה בשווה. זה ההיגיון. עכשיו הוכחה. לא מספיק היגיון, צריך הוכחה. ספר דמתניתין, אחי מוכחה. דקטני, כור פירות יש לי בידיך. הוא לא אמר לו אם זה רימונים, אם זה אפרסקים, אם זה שזיפים. כור פירות יש לי בידך. והוא אומר, אין לך בידי אלא לתך קטנית. כלומר, הקטנית זה באמת זה סוג של תבועה כזאת, אבל זה גם חלק מהמילה פירות כנראה, בלשון חכמים. אז אם כן, הפירות זה מכנה משותף יותר גדול, מכנה משותף מקיף. והקטנית זה מין אחד מן המינים. גם יכול להיות שזיפים או אפרסקים, אז הוא חייב. למה? והטענת פירות דומיה דשווה היא, כי הפירות זה שם כולל, והוא הודיע בדווקא בקטנית. וקטני חייב. אז אם כן, מסקנה של הר"ן במשפט הזה הוא שאין השווה בכלל הדווקא, אבל הדווקא הוא בכלל השווה. לכן טוענו דווקא ומשיב בשווה פטור משבועה, טוענו שווה ומשיב בדווקא חייב שבועה, כי הדווקא יש לו איזה שווי מסוים. ויש לרשב"א ז"ל דרך אחרת בנושא של פסק ההלכה. כי אמר כל הדברי הר"ן בנויים על זה שההלכה כמו רב, שבסתמה אדם תובע שווה. ומה שהר"ן אמר שיש אדם שתובע דווקא, היינו במפרש. יש לרשב"א ז"ל דרך אחרת לפסק הלכה, שהוא אומר, אף אגב דקמן כבתי דרב בפלוקתא של כפירת טענה, שכפירת טענה שתי כסף הלכה כמו רב, היינו משום דתני רבי חייא לסיועי לרב, כי רבי חייא הביא ברייתא, אז הברייתא מוכיחה לסייע לרב. אבל בפלוגתא השנייה, בפלוגתא דשווה ודווקא, אין לנו שום סיוע לפסוק כרב. ולמה אנחנו אומרים? עד דרכו של הר"ן, שאם הלכה כמו רב, אז כנראה ההסבר של רב במשנה הוא הנכון. אבל יש כאן רב ושמואל הלכה כשמואל בדיני, אז אולי בפלוגתא דשווה ודווקא, אומר הרשב"א נקטינן כשמואל, והנימוק של הרשב"א, דהלכתא קבטי בדיני, שדקה זה דיני ממונות. אז הלכה כשמואל, שסתם אדם התובע מחברו, הוא תובע דווקא. ולאו הא בהא תליא. ולא אומרים שהא בהא תליא, שאם הלכה כמו רב, הלכה כמותו, גם במחלוקת שנייה, אם אדם תובע שווה או דווקא. אז הוא מסביר, ואף אגב דקמן כרב, בכפירת טענה, הלכה כמו רב בנושא של כפירת טענה, שמה צריך שתי כסף, אבל פירוש המשנה, הלכה כמו שמואל, שהמשנה שמבדילה בין פרוטה לבין שתי כסף ופרוטה, היא לא מצד שווה ודווקא, אלא הסבר המשנה הוא בגלל חיטים וסעורים. זה מה שהוא אומר, אף אגב דקמן קרא בכפירת טענה, אבל אפשר לפירושי כולם מתניתין בדווקא. זאת אומרת, שמילים אחרות, רב יכול לפרש את המשנה או כרב או כשמואל, ושמואל לא יכול לפרש את המשנה כמו רב. רב יכול לפרש את המשנה גם כמו רב, כשיטתו, וגם כפירוש של שמואל, זה לא סותר. אז לא יהיה לו ראיה, אבל גם לא יהיה לו סתירה. אז זאת אומרת, אפשר לפירוש שכולם מתניתין בדווקא, ולכן הפטור של הרישה זה לא מצד שתי כסף, אלא הפטור של הרישה זה מצד מה שטענו לא הודע לו. שהוא תובע אותו מעה כסף, הוא מודה לו בפרוטה של נחושת, ונחושת וכסף זה שתי מינים. ומה שהודע לו, לא טענו. טענו חיטים והודע לו בסעורים. וכי תימה, שואל הר"ן שאלה, כבדקמן כרב, אז אם איתא דווקא קטני, אם נגיד שההלכה כמו רב ודווקא קטני, אז לא הווה, כי לפי שמואל אדם תובע בדווקא, לא הווה לי למתני שתי כסף, אז למה התנא כתב את הדוגמה של שתי כסף? דלא אפשר לי חיובי בהו, שבשתי כסף אדם תובע בדווקא, בטח לא יהיה שבועה, בגלל שהוא תובע דווקא. ואפילו במודה במין הטענה, גם כן לא יהיה. אז למה חליפתו מצד שזה לא מינו, אבל שזה חיטים וסעורים, אבל חסר טענה? זה לא אפשר לחיובי בהו, אז למה לך לפתור מצד שזה לא מינו, הרי בלאו הכי חסר שתי כסף, אפילו במודה במין הטענה, אפילו אם לא יצויר שהיא הודעה במין הטענה, אבל בהודעה במקצד החסרה לטענה, אלא הווה אלה מתני דינר יש לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה, פטור, ככה היו צריכים לשנות, אבל כי דינר זה כסף ופרוטה זה נחושת. אבל אם אתה עכשיו פותר מצד שווה ודווקא, שזה מין אחר, למה לך? בלאו הכי חסר שתי כסף. זאתי השאלה של הר"ן. אז כאילו אם נקבל את ההסבר של שמואל במשנה, אז יקשה למה לך להגיד, למה המשנה בחרה להגיד את הדין הזה. המשנה תגיד מצד שחסר בכפירת שתי כסף. איקה למימר, אינה חינמי, צדקת. התנא היה יכול באמת להגיד שחסר בכפירת שתי כסף, אלא הכל משום הסיפה. משום דבאי למתנה בסיפה. התנא רוצה לחדש לא את הפטור ברישה, אלא את החידוש בסיפה. מה החידוש בסיפה? שתי כסף זה כסף, ופרוטה זה נחושת, יש לי בידיך. אז הוא תובע אותו שתי מינים, כסף ונחושת. אין לך בידי, אלא פרוטה של נחושת. אז מה? זה טענו חיטים והודה לו בסעורים, או טענו חיטים וסעורים והודה לו באחד מהם חייב.
ולהשמואלן את החידוש הבא, שטענו חיטים וסעורים, והודה לו באחד מהם חייב כשמואל, ורב לא חולק על הדבר הזה, לכן נקט נמי ברישה את העניין של שתי כסף והודה בפרוטה. אף על פי שאין זה נוח לי, זה לא נוח לי להגיד את ההסבר הזה, אבל אני משמע כך ברשי. לישנה דרשי זל די קלי אחי, שפרשה למשנתנו אליבא דשמואל. השאלה היא על רשי, מה ראה רשי לפרש את המשנה אליבא דשמואל? הוא יכול לפרש את המשנה אליבא דרב שהלכה כמותו. נראה את רשי, איך רשי פרש את המשנה אליבא דשמואל, כי זה דיוק חזק. נסתכל שוב במשנה שלנו, איך רשי מפרש את המשנה אליבא דשמואל. רשי, אני מתכוון לרשי בדף למד ח', רשי על המשנה. רשי, יש כאילו סתירה ברשי. למה? דיבור וההודעה, רשי אומר, הטענה שתי כסף, טענה שהשבועה באה על ידה, לא תהיה פחות משתי כסף. וההודעה שמחייבתו להישבע, לא תהיה פחות מפרוטה. עכשיו, כאן רשי מביאו בגמרא, פליגי רב ושמואל, בפרוטה זו. אם מתוך שתי כסף של טענה היא, ששתי כסף זה הטענה, ככה מסביר שמואל, או צריך שיהיה טענת הכפירה של כסף, שתי מאות כסף. לבד פרוטה של הודעה. פה רשי כן מביא את פלוגתא דרב ושמואל. אבל כשמגיעים להסבר המשנה מה ההבדל בין שתי כסף ומודה לו בפרוטה, אז רשי אומר ככה, אין לך בידי אלא פרוטה פטור. אני קורא את הרשי הזה, שאינה הודעה ממין הטענה, שזה טענו כסף, וזה הודה לו נחושת. וכגון, שלא טען לו שתי מאות של מטבע, אלא משקלו, עם מעט, אלא משקלו. אז מה אומר רשי? שתם המשנה בגלל שאין ההודעה מן הטענה. ובהמשך, בחלק השני של המשנה, שתי כסף ופרוטה, אין לך דילה פרוטה, אומר רשי, כסבר הטענה, טענו חיטים וסורים, והודה לו באחד מהם, חייב. רשי כותב את ההסבר של שמואל. הדרשה להקשות על רשי את הקושיה הבאה. הרי בדיבור המתחיל וההודעה, רשי באופן אובייקטיבי הביא את שתי הדעות. הביא את הדעה של רב ושל שמואל, הביא רשי את השאלה הזאת, האם שתי כסף זה טענה או שתי כסף זה הכפירה. רשי הביא את רב ושמואל. באים לפרש את המשנה, רשי נוקט את הפירוש של שמואל. מה קרה לרשי? תהיה אובייקטיבי ותכתוב שלפי רב הפירוש הוא בגלל שצריך כפירת שתי כסף, לכן ברישה אין לי ובסיפה יש לי, ולפי שמואל לא זה הסבר המשנה, אלא הסבר המשנה הוא בגלל לפי שמואל בגלל טענו חיטים והודה לו בסעורים. אז מה קרה לרשי שבהתחלה הוא מביא את רב ושמואל, אחר כך הסבר המשנה לוקט את שמואל? מה קורה לרשי? רשי מתכוון להגיד, לרמז ככה, נכון שיש פלוגתא דרב ושמואל והלכה כמו רב, שמה שצריכים כפירת שתי כסף, אבל זה רק בנושא הראשון הלכה כמו רב, אבל בנושא השני הלכה כמו שמואל, אז אני אפרש את המשנה לפי ההלכה, כלומר כמו שיטת הרשב"א, כמו שיטת הרשב"א. אז רק רגע, אני רק קורא, אז הוא כותב, אבל פי שאין זה נוח לי, ההסבר הזה לא נוח לי, אבל לישנא דרשי ז"ל, אומר הר"ן, די קלי אחי. שפרקנו נתן ליבא דשמואל, כן רבי ליפא, כן.
שהחלק הראשון הוא הלכה כרב, הוא היה צריך להסביר פילת הטענה.
טוב, אני אגיד לך, רשי, דרכו של רשי להכניס אותנו, לעניין, הוא לא יכול, על המילה הראשונה, זאת אומרת, הטענה שהשבועה באה על ידה לא תהיה פחות משתי כסף. אבל האם התכוונתי באמת לטענה או התכוונתי לכפירה? אז זה בדיבור הבא. כאילו הדיבור הבא, הוא מפרש את הדיבור הראשון. ככה דרכו של רשי, להכניס אותנו לעניין. אז רשי לא שבהתחלה הוא נוקט את דעתו של שמואל, אלא בהתחלה הוא אומר, הטענה צריכה להיות שתי כסף, והודעה צריכה להיות פרוטה. עכשיו אני בא להסביר לך שיש מלוקת בעצם בין רב ושמואל. האם כפירת הטענה? כאילו, קוראים לזה בלשון התלמוד, תני והדר מפרש. ככה, קודם הוא שונה את עיקר הדבר. כן, זה בסדר. זה בסדר. נכון, אבל דווקא רשי, פה, לפי הסבר הר"ן, הוא חייב להביא במשנה את כל המחלוקת. למה? כי כמו שהסבירה הרשב"א והר"ן, שמצד אחד הלכה כמו רב בפלוגתא הראשונה, ומצד אחד הלכה כמו שמואל בפלוגתא השנייה, אז איך נסביר את העניין? אם הוא ינקוט רק את הפירוש של שמואל במשנה, שזה מתקבל ההלכה שאדם תובע בדווקא, והפטור של המשנה מצד חיטים וסעורים, אז אנחנו נפספס ולא נדע בכלל את הרעיון של רב שצריך כפירת טענה שתי כסף, שזה ההלכה, זה רב לומד מהמשנה. ואם רשי יביא במשנה רק את רב, אז אנחנו נפספס את העניין שהלכה כרב רק בנושא של כפירת טענה שתי כסף, אבל לא נדע את העניין הזה מה אדם תובע בסתם, דווקא או שווה, ואם פטור המשנה מצד מה. לזה נתחכם רשי ועשה דבר כזה, שקודם כל לגבי היחס בין ההודעה לבין הטענה, אז רשי הביא על אתר את פלוגתא של רב ושמואל. לומר לך, תדע שיש מחלוקת בגמרא, האם ההודעה היא חלק מהטענה, זה לפי שמואל, או צריך כפירת שתי כסף חוץ מההודעה. זה נושא אחד. ולמה רשי הביא את זה? כדי להשמיע לי דעתו של רב שהלכה כמותו. אחר כך מגיעים להסבר המשנה בעניין שתי כסף ופרוטה, מה ההסבר? אז פה אני יכול להגיד שני הסברים. אז רשי פה בוחר להגיד את ההסבר של שמואל. אז כאילו מתקשה הר"ן והרשב"א, מה בחר רשי בהסבר של שמואל? תשובה, רב גם יכול לסבור את ההסבר של שמואל, והיות ובזה הלכה כמו שמואל, אז פה רשי מסביר את ההסבר של שמואל. זה מה שהר"ן אומר במילים הללו, אבל פי שאין זה נוח לי, אני לא... הר"ן הרי שיטתו שהה בהתליה, כן? הר"ן שיטתו היא שהה בהתליה, בניגוד לרשב"א. אז הוא אומר, אז מה פתאום אני אומר את הפירוש של הרשב"א? זה לא נוח לי, אבל מרשי משמע ככה. לישנא דרשי ז"ל, די קלי אחי, שפירשה למשנתנו, מצד אחד ברישא הוא הביא גם את רב וגם את שמואל בנושא הראשון של כפירת שתי כסף, שנדע שצריך כפירת שתי כסף. מצד שני, את עצם המשנה לגבי פרוטה הוא פירש כמו אליבא דה שמואל. למה? כי ההלכה בזה כמו שמואל בדיני, שכל התובע תובע בדווקא, והוא מודה לו בנחושת. אז אם כן, זה טענו חיטים והודה לו בסעורים. אז זה מה שהר"ן אומר, שלישנא דרשי משמע כמו הרשב"א. כן. בסדר, רבי ליפא? מה? אין לנו תלונה על רשי, למה הוא הביא את רב ושמואל. כלומר, רבי ליפא שאל שאלה, האם דרכו של רשי להביא על המשנה את דברי הגמרא? זו השאלה הראשונה. תשובה, רשי במשנה תמיד מביא פירוש אחד. אבל פה עומדת לרשי הפרובלמה איזה פירוש הוא יביא. אם יביא רק את הדעה של רב, נחשוב שזה דעה אחת, ואז בסיפה נפרש על ימדי רב. אבל רשי כבר יודע שבסיפה הוא יפרש את הסיפה כמו שמואל, כהלכה כמו שמואל, בנושא של דווקא ושווה, והסבר המשנה מצד חיטים וסעורים. אז רשי בדילמה, מה הוא יביא? לכן ברישה, בהתחלה, היחס בין פרוטה לטענה, הוא חייב להביא את שתי הדעות, את רב ואת שמואל, הוא לא כותב הלכה, כי רשי לא פוסק הלכות, הוא מביא את רב ואת שמואל בהסבר הרישה, אבל עכשיו הפוך, שלא תחשוב שלפי זה תסביר את הסיפה כמו רב, מצד שצריכים כפירת שתי כסף, אז מביא את ההסבר של המשנה, דווקא כמו שמואל, מצד... לא, 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 לא. אני, פה אני אסביר מה שהסברתי כבר בגמרא, ובתולדות ה... יש מקצוע מיוחד שנקרא נומיסטיקה. זה שמואל, כלומר, ההיגיון של שמואל מאיפה בא? מאיפה בא ההיגיון של שמואל שהוא תובע דווקא? ומה עושה, מה שהסברתי כבר מזמן, מה עושה ליטרה כסף במשנה? תשובה, ליטרה כסף מודה רב, נכון? שליטרה כסף זה משקל, אבל זה הבסיס של שמואל. דהיינו, שמואל אומר שליטרה כסף זה הבסיס של הרעיון של כל מטבע בעצם. למה? נלך לפי פירוש רשי, שבמטבע טבוע אדם תובע את שוויו, כי יש לו שווי, אלא משנה עוסקת במטבע שאינו טבוע, אז אם מטבע שאינו טבוע משנה עוסקת, אז מה אדם מחשיב פה את המשקל? אז בליטרה זה ברור שהוא אומר משקל, בליטרה ברור שאדם אומר משקל, זה מודה רב, ברם. סתם תביעה של מטבע לא תבוע, מה הוא תובע? לפי שמואל הוא תובע כסף, דהיינו משקל הכסף, שזה מחירו של המטבע, משקל הכסף. אז אם כן, מה שרש"י מביא, זה בעצם השיטה של שמואל. ולכן הסבר המשנה זה מצעד, כסף ונחושת. שמה? שתי כסף ופרוטה פטור בגלל שהוא תובע מטבע כסף, הוא מודה לו בפרוטה, אז זה כסף לעומת נחושת. ובסיפה שתי כסף ופרוטה, לעומת זה חיטים וסעורים, מודה לו באחד מהם. טוב, אז הסברנו את הרן שהוא מדייק מרשים, כמו הרשב"א, אבל הוא בעצמו לא סובר ככה. לסיכום במילה אחת, רן סובר הבהתליה והרשב"א סובר לאו הבהתליה. זה בקיצור בשתי המחלוקות. כן. כמה שאלות? זה לא כמה שאני אתן, נראה מה מעניין את הציבור, כי אני רוצה לגמור את הרן. אז בוא נראה על איזה כיוון מושכות השאלות שלך, ואז נראה. כן. כאילו השאלות שלך הם על הרן או שאלות על הסוגיה ש...
לא, לא,
כאן. שאל, תתחיל לשאול ונראה אם זה מעניין את הציבור או לא. כן.
בגוף הגמרא, כשהקשו על רב, רצו להגיד לימא תיבא תיותא דרב, כשרצו להביא את הליטרה זהב, את המשנה, אז רש"י הסביר את התיותא, הוא הסביר את זה, ובהסבר שלו הוא קשר את שתי המחלוקות.
כן, נכון.
אז איך לא מזכירים את זה פה? אם הוא קושר, אם בפירוש רש"י הוא קושר את שתי המחלוקות זו בזו, אז ראיה לזה שאולי יש לו צורך אחר להסביר את המשנה כשמואל.
טוב, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון, אבל עכשיו לא עוסקים בזה. נכון, זה נכון.
עוד אפשר עוד שאלה.
כן?
עכשיו, ניסו לפתור פה שבשמואל רצה, היה לו נוח לשנות באופן הזה, כלומר, מי שרצה לשנות, רצו לשנות את המשנה בדווקא, נוח לשנות אותה באופן הזה, כי במקרה השני במשנה, רצו ללמד את העיקרון שטובע בחיטים וסעורים, ומודה ב...
באחד מהם.
באחד מהם הוא יהיה חייב.
כן.
אבל היה אפשר ללמד את העיקרון הזה גם בטובע בדינר זהב ומודה בפרוטה. ואז זה גם היה, היה נפטר הקושיה במקרה הראשון, כי הכפירת שתי כסף לא הייתה אפשרית במקרה הראשון, ובמקרה השני היינו לומדים את העיקרון הזה.
טוב, אתה צודק, אבל למה התנא בחר? ככה התנא בחר.
לא, אבל למה זה, אבל למה, איך הרשב"א לא נשאר עם קושייה יותר גדולה? הוא מנסה להסביר למה, אל תגיד עליי שזו קושייה חמורה, בגלל שיש לי איך לתרץ את זה, כי נוח היה לו לשנות את זה.
אני השאלה שלך היא שאלה חכמה, ואני לא יודע אם הציבור משתתף איתך בשאלה, אז אני מעדיף להמשיך את הרעיון, ותשאל אותי אחרי השיעור, בסדר? כי אני חושב שאני מנתק את הציבור בדרך, אם אני אעשה עכשיו שאלות. וכתב עוד הרשב"א, כי אני מעוניין לגמור את הר"ן ואולי גם את הראש. וכתב עוד הרשב"א, אז אם כן, מה למדנו כאן חידוש בר"ן והרשב"א? האם הבהתליא שתי המחלוקות או לא? זו הנקודה הראשונה. הבהתליא או להלכה לא הבהתליא. זה מחלוקת מאוד, מאוד, איך אומרים, חשובה. חשובה ומקנה חשיבה. וכתב עוד הרשב"א. ואפילו לרב נמי, אפילו לרב נמי, כי אמרינן דשווה כאמר, אפילו אני בדי רב שאומרים שהטוען טוען בשווה, דווקא בטוען, כך וכך יש לי בידך בהלוואה, משום, שאין המלווה יכול לטבוע מטבע טבוע ממש. הוא לא יכול לטבוע מטבע מסוים ממש, אלא המיל ולהוצאה ניתנה, אלא לווה פורע לו שוויו. לא הבנתי כל כך את המילים שאין מלווה יכול לטבוע מטבע טבוע ממש. אני חושב שאם תלוי מה היה התנאי, אם האדם עושה תנאי, מלווה לך בדולרים, תחזיר לי בדולרים, אז הוא לא יכול להחזיר לו פתאום ביורו ולא בשקלים ולא כלום. אדם כן, אלא פה המנהג העולם קובע. אם אדם מלווה דבר מסוים ולא מתנה, כאילו בסתמה, זה מילת המפתח, בסתמה, הוא הלווה דולרים בסתמה. אז אין מלווה יכול לטבוע מטבע טבוע ממש, אלא לווה פורע לו שוויו. אז דולרים פה על מן הסתם, כן? מן הסתם. אז מן הסתם, אדם... עליבא דרב שמלווה שווה, אז הוא גם מבקש שווה, כי הוא לא יתנה כלום. אלכך איכא למימר, תראו את המילה הבאה, הוא מראה את הרעיון שאמרתי, אלכך איכא למימר, דתובע אינו תובע מן הסתם. כלומר, עוסקים כאן במן הסתם, בלי לפרש. איכא למימר, תובע אינו תובע מן הסתם דווקא, כלומר, אני חוזר על מה שאמרתי, שאני חושב שהרשב"א בקטע הזה לא חולק שאדם יכול להתנות על דווקא מטבע מסוים או דבר מסוים, אבל מה? לא בזה עוסקים. עוסקים בהלוואה סתם, ומלווה להוצאה ניתנה, והוא מחזיר לו שווי. אז סתם הלוואה בשווי, מחזירים שווי. אז מלמה הוא תובע? הוא תובע שווי. אינו תובע מן הסתם דווקא, אלא... שווה, הוא מבקש את השווי. אבל מה הדין נותן, אומר הרשב"א נותן, כי דיברנו על קודם על פיקדון, כן? הדברים מתייחסים לאותו היגיון של פיקדון. אמרנו מיל ולהוצאה ניתנה, ופיקדון להחזרה ניתן, בעינו. אז פיקדון זה דווקא, ומיל וזה שווי. אז מה הדין נותן, אם אדם נותן לשני, אבל בנותן אומר, תנו לפלוני דבר מסוים, מתנה מנכסי, הנותן, הוא מתכוון לא לשווי, לדווקא. נותן לעולם, דווקא הוא אומר, הנותן. מי אמר שזה ככה? אולי הנותן אומר שווי, מביא לזה ראי לדבר, מנתנן פרקמה דגיטין, תנן, תנו מנה לפלוני. אדם אמר, תנו מנה לפלוני, מה הוא מתכוון? שווי מנה? או מנה, מתכוון מנה או שווי. תנו מנה לפלוני ומת. יתנו לאחר מיטה, ואוקמה רב שמואל בר מרתא, משמי דרב, בצבורים ומונחים, שיש לו מנה ספור בבית, מונח על השולחן כתיבה שלו. צבורים ומונחים, ובשכיב מרע, וכאידך דרב, כמו ממרה של רב, דאמר, שכיב מרע שאמר, תנו מנה לפלוני מנכסיי, מנה זה, מנה זה, מנה זה, נותנים. למה? יש לו מנה, הוא לא אמר מנה זה, הוא אמר תנו לפלוני מנה מנכסיי, אבל מה הוא התכוון? אז אם יש לו מנה מוכן על השולחן שלו, בתוך מעטפה, אומרים, הוא אמר תנו מנה, ויש לו שולחן עם מנה על השולחן, הוא התכוון מנה זה. אבל אם לא מצאו על השולחן שלו מנה, אלא הוא אמר תנו מנה, והמנה זה מנה סתם. אז מה? אין נותנים. למה? שם המנה קבור כאמר. הוא מפסיד. למה? אולי הוא התכוון, יש לי איזה מנה בבוידם, יש לי איזה מנה במחסן, לכו תחפשו את המנה הזה. נו, השם ירחם לחפש מחט בערימת שחת. אבל השאלה היא, למה מנה קבור? זה רק מנה מסוים, אומרים מנה קבור. אבל אם זה שווה מנה, אז זה לא אכפת לי קבור ולא קבור. אלא רק אם מנה מסוים הוא התכוון, איזה מנה מסוים הוא התכוון אם זה לא על השולחן. אז מה הסיכום? אם זה על השולחן, זה מנה זה הוא התכוון. אם מנה סתם, לך תחפש אותו. שם המנה קבור כאמר, ולא יודעים מה לתת לו. שואל הרן שאלה. ואם איתה דשווה מנה אמר, ואם תגיד שהוא אמר שווה מנה כאמר, מה אכפת לי שיש לו מנה קבור? מהי כאמר חיישינה למנה קבור? היו, לא ייחד לו דבר מיוחד מנכסיו, אלא אם אמר מנה, זה מנה סתם, אז שווה מנה כאמר. אז מה אכפת לי קבור ולא קבור? אז אם זה שווה מנה, בין שיש לו מנה קבור, בין שיש לו מנה קבור, הרי הוא ציווה לתת לפלוני מנכסיו שווה מנה. ואפילו לא אמר מנכסי, ייתנו לו שווה מנה. אז למה הגמרא אומרת שחיישינה למנה קבור אם אין לו על השולחן? אלא ודאי, אפילו לרב הנותן דווקא כאמר. למה? כי הלוואה ניתן להוצאה, אבל הנותן הוא נותן. אז הנותן דווקא כאמר. אז אם זה דווקא, אז מחפשים איפה הדווקא שלו שהוא אמר. ומשום היתמה דאמרן, שהוא התכוון למנה זה. הלכך, סיכום העניין, שכימרה שמעתנו מנה לפלוני, חזינן, מחפשים את המנה, חפש את המטמון, משחק חפש את המטמון, חזינן. אית לבעין, אם זה מנה בעין, הוא התכוון למנה הזה, יבין עלי את המנה בעין, והיא לא, ואם לא מצאנו מנה בעין, לא יבין עלי מידי, הוא לא מקבל שווה מנה. לא יבין למידי דשווה מנה, לא נותנים לו שווה מנה. למה? כי הוא לא אמר שווה מנה, הוא אמר מנה זה, אמר דווקא. ודחשינא דילמא מנה קבור כאמר, על מנה מסוים הוא אמר. אף על גב נפסקה הלכתה הטעם פרקמא דגיטין דלמנה קבור לא חיישינן, שאם המנה נמצא בעין, אז גם נשאל את עצמנו, אולי הוא לא התכוון למנה הזה, אולי הוא התכוון למנה הקבור? תשובה, אם יש מנה בעין, אז הוא לא התכוון למנה הקבור. התכוון למנה הזה. אז זה מה שאומר הרן. פגד נפסקה הלכתה הטעם פרקמא דגיטין. דלמנה קבור לא חיישינן כשיש מנה בעין, אז הוא מסביר את הדברים. אטעם, בדאיקא מנה שאינו קבור. הרי הוא לא אמר מנה זה, אמר תנו מנה. אז אולי אפילו אם יש מנה על השולחן, הוא יתכוון מנה אחר קבור, זה אומר לא. למנה קבור לא חיישינן, הטעם בדאיקא מנה שאינו קבור, אז הוא יתכוון למנה שאינו קבור. דאף על גב דלא אמר מנה זה, או אם עכשיו מנה, לא חיישינן, למנה אחר קבור, ויבין עלה, היי מנה מגולה. אם המנה מגולה, אז אומרים, הוא יתכוון למנה המגולה. ה. עכשיו הדיוק העיקרי, ה. אם ליקה מנה אחר בעין, אם לא מצאנו מנה אחר בעין, אז אולי ניתן לו שווה מנה, לא יבין עליהם מידי. למה? דמנה דווקא אמר אלו דבריו זל. אז אם כן, מה הסיכום של הרן? בשם הרשב"א, ששווה מנה של רב זה בגלל שמיל ולהוצאה ניתנה. אבל פיקדון כבר הוא הביא לאל את הרשב"א, שפיקדון מחזירים אותו בעינו, אז זה דווקא. וגם כן נותן מתנה, זה גם כן מנה זה, כאמר, זה דווקא. עכשיו מסכם הרן ומחבר את הכל. ולפי הטעם שהוא זל אומר, שדווקא בהלוואה אמרינן שווה. למה בהלוואה אומרים שווה? כי המלווה ניתן להוצאה, לפי שאין מלווה יכול לתבוע מטבע טבוע ממש, אלא הוא מתכוון לתבוע שווה. אז כל מלווה תובע את השווה, כי בסתם הוא לא יכול לבקש מטבע טבוע. נראה שהוא זל סובר, שמה דין תובע פיקדון. אדם אומר, איפה החמישה שברים שלי? אז זה שווה או דווקא? זה דווקא. נראה שהוא זל סובר, זה תובע פיקדון, דינו כנותן. זה קל וחומר מנותן. אם נותן, אני אומר שדווקא, פיקדון הלכת כמה וכמה, שזה דווקא. זה דווקא כאמר, עד כאן שיטת הרשב"א. לסיכום מה יוצא? הלוואה זה שווה, אני בדרב, אבל פיקדון זה דווקא ונותן דווקא. אומר הרן, ואין זה נוח לי, אני לא נוח לי ההסבר הזה. משום, דמתניתין סתמה מתניה, המשנה אומרת, מנה לי בידך. מה זה מנה לי בידך של המשנה? זה הלוואה או פיקדון? לא, לא, לא יודעים. דמתניתין סתמה מתניה, ולא משמע להמית המשנה דבהלוואה בלחודי ולא פיקדון, כמו שכתבתי למעלה, שהמשנה היא בין בפיקדון או בין במלווה, ואם רב אומר שווה קטני, אז שווה קטני גם בפיקדון. לפי כך אני אומר, זה נקרא הרן חולק על הרשב"א, שבין במלווה, בין בפיקדון, שווה כאמר, אף על פי שאין הדין כן בנותן. נותן זה דווקא, אבל כמו הגמרא, אבל פיקדון שווה כאמר. ועכשיו השאלה היא, למה? הרי הלוואה ניתן להוצאה, אז הוא יכול להחזיר לו שווה. אבל פיקדון לא ניתן להוצאה. האם הוא יכול להחזיר לו שווה? פיקדון הרי צריכים להחזיר בעין את הפיקדון. אז למה הפיקדון שווה כאמר? ברורה השאלה או לא? ברורה שכמה לא אוחזים איתי. אז אני חוזר על השאלה ההגיונית. השאלה היא, תתנתקו לרגע מכל הסוגיה, ורק תחשבו חשיבה מופשטת, סתם. אדם נתן לחברו חמישה שברים, והוא מודה לו בשלושה שברים. הוא יכול להביא לו שווה ערך של השברים, או דווקא את השברים. שברים בבב, אני מתכוון. מה שיפקיד, דווקא. אדם יפקיד תכשיטים של אשתו לפני נסיעתם לחוץ לארץ. אמר, אני מפחד מגנבים ומפקיד את זה אצל השכן הכי טוב שלו, חבר הכי טוב שלו. חוזר מהנסיעה מחול, אומר, אתה יודע, אני... תביא לי חמישה תכשיטים, אומר לו, אני אביא לך שלוש. ולא סתם שלוש, אני אביא לך שווי התכשיטים. עשיתי לזה הערכה. למה? אומר, אשתי מאוד אהבה את התכשיטים האלה, אז אני אשלם לך תמורתם. מה הדין? מה הדין? מי עובר בלא תחמוד? הוא ואשתו עוברים בלא תחמוד, וגם בלא תגזול. מותר לקחת דבר של השני? אז ההוא מה רוצה? את התכשיטים? אז כאילו אני מתפלא על כבוד הרן. כבוד הרן, למה אתה אומר שהתובע פיקדון שווה כאמר? מה זאת אומרת שווה? הוא רוצה הדבר בעצמו. אם הוא רוצה לדבר בעצמו, זה דווקא, זה לא שווה. אז אומנם אנו עסוקים בנושא של מודה במקצת, שההשלכה שלו יצא לשבועה, אבל בסיס השאלה הוא בסיס הגיוני, שכל המפקיד אצל חברו, מה הוא מקווה לקבל? מה הוא מקווה לקבל? את החפץ בעצמו. אז מה קורה? מבינים? אז יש לזה שתי תשובות. אחת מציאותית ואחת משפטית. אחת מציאותית...
כמו אמרת שהטובה עושה את כל החשבונות מתחלה עד הסוף.
זהו, כן.
מייצר לעצמו את כל המציאויות.
כן. זה הרן, זה הרן אומר. תקף, נכון, נכון. יפה מאוד שאתה מכוון את זה. אז אפשר להסביר שני הסברים. הסבר אחד מציאותי, שהרן לא אומר אותו, אבל הוא שכל אדם שנותן פיקדון לחברו, הוא מקווה שהוא יחזיר לו את הפיקדון. אבל זה רק תקווה. יכול להיות שזה באמת נגנב, ואז הוא חייב לשלם לו, אולי שווי. אז כשהוא תובע, מה כדאי לו לתבוע? כדאי לו לתבוע את הדבר או את השווי? את השווי. עכשיו יש פה עוד סברה שנייה של הרן, שהיא מאוד חכמה, חכמה בזה שאדם מחשב לעצמו את יתרונותיו המשפטיים אצל שבועה, וככה חושב האדם. אם אני אתבע בדווקא והוא יודע לי בשווה, הרי כבר למדנו היום את הכלל, שתובע בדווקא ומודה בשווה, אין שבועה. אז שווה לי, ומצד שני גם הסברה הראשונה קיימת. אולי הוא חמד את זה, אולי זה נגנב, אולי הוא לקח, ואז זה יחזיר לי שווי. ואני רוצה... רק שנייה, 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 רק אני אגמור את המשפט. ואני הרי רוצה ללחוץ אותו לקיר שהוא יחזיר לי. אז איך אני לוחץ אותו? בעזרת השבועה. אז מבחינה משפטית הוא מתייעץ עם העורך דין שלו. תגיד לי, כאילו עם הלב שלו, עם הרן. אז מה כדאי לתבוע? דווקא הוא שווה. הוא אומר, אם תתבע דווקא, אתה יכול להידפק. כי בסוף הוא יודע לך בשווה, ותובע דווקא ומודה בשווה, אין שבועה. יותר טוב, אתה תתבע שווה. אומר, אבל אני רוצה דווקא. אומר, נכון, אתה רוצה דווקא, אבל תפסת מרובה, לא תפסת, בסוף תדפק. כי אם אתה תתבע דווקא והוא יודע לך בשווה, אין שבועה. יותר טוב, תתבע אתה בשווה, והוא יודע לך בשווה, אוי, ואז יהיה שבועה, ואז לחצת אותו לקיר. זה מה שאומר הרן. עכשיו אני קורא את הוותמה דמילתא, זו סברה מאוד מתוחכמת, כי כל הזמן אני הבנתי, נחזור על שלושה הדברים שאמרנו, כל הזמן אני הבנתי הלוואה, פיקדון ונותן. ואמרתי שהיינו ילדים, לא היינו לגו ולא משחקים, היינו עושים משלוש יוצא אחד. אז אם יעירו אתכם שתיים בלילה, משלוש יוצא אחד, הלוואה, פיקדון, מלווה. בלבלתי. הלוואה, פיקדון, נותן. משלוש יוצא אחד, מי הוא האחד שיוצא את דופן? הלוואה. מי טעמה? מלווה לוצאה ניתנה. פיקדון, בעין. נותן, בעין. נכון. זה סברה מציאותית. אבל הרן אומר עוד חשבון משפטי. מה כדאי לאדם יותר לטעון כדי שהוא ירוויח יותר שבועה וילחץ על השני? אומר, תתבע בשווה כדי שהוא יודע לך בשווה, אם וכאשר, ואז אתה לא תפסיד שבועה, זה מה שהוא אומר. ותמה דמילתא, אני קורא עכשיו תמה דמילתא. ותמה דמילתא, לפי כך אני אומר, אני קורא את כל המשפט בשלימות. לפי כך אני אומר, דבן מילוי בן הפיקדון שווה כאמר האדם. כמורב, ואף על פי שאין הדין כן בנותן. מה אני אעשה? נותן זה גמרא, אבל זה רק נותן. ותמה דמילתא. דמסתמה, טוען התובע באותו עניין אשר יתחייב בו הנתבע שבועה. וכבר כתבתי למעלה, תזכור את הכלל שלמדנו היום בתחילת השיעור. שאם אדם תובע שווה, אפילו נתבע משיב דווקא, חייב שבועה. אבל אם הוא תובע דווקא, בי שנתבע מישיב שווה, פטור. אז מה שווה לו לתבוע? שווה לו לתבוע שווה, כדי שאולי יהיה שבועה במקרה הצורך. רק כשהוא תובע, הוא לא יודע מה הוא יגיד. שומחי אמרינן, שהתובע בין הפיקדון, בין במלווה. ושוב אני חוזר על המשפט ושאומר לכם, שכאשר זה עניין עכשיו ניסוחי, שאנחנו לומדים, תחביר או זה, שאלה אני משחיל לכם בתחביר. כשאומרים, בין בזה ובין בזה, רוצים להגיד שהם שווים או יש חידוש באחד מהם? וגם פה אני שואל את זה בצורת שאלה, איפה החידוש? קורא את המשפט, תגידו מה החידוש. משומח ימרן, דתובע, בין הפיקדון, בין במלווה. כאשר תשימו, אולי יוציאו פעם רן בצבעים, מה נעשה על החידוש. אז מה החידוש? על מלווה, על פיקדון? פיקדון עושים צבע. פיקדון. אפילו פיקדון שווה כאמר. ברוך, מה אמרת? בלך אתה מבין נכון, תמיד אתה מבין נכון, מה השאלה?
אתה נתן את הטענה טובה בשילוב.
כן.
אבל מצד שני, זה שהחייה
נוגע,
זה
נכון,
זה
נוגע נכונה,
כי
זה
באמת
כמו
שהוא
קיבל. מבקש לראות את מה שהוא מתאים. נכון, אבל כדאי לו, משום החשבונות...
לא, כדאי, תודה, אבל זה שצריך שבוע, בדיוק. למה שנשבע, בגלל מה שלא...
לא, לא, שווה, ברוך שואל, איך אדם תובע בשווה, הרי מגיע לו דווקא, אבל השווה בכלל הדווקא.
הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר,
כן, מפרשים, בדיוק. כשהוא אומר חמישה שברים, אז מה הוא מתכוון? חמישה שברים, חמישה שברים זה המילים חמישה שברים. מה הוא מתכוון לזה? דמיהם או שברים, אומר מה שתביא טוב, מה שתביא טוב, תביא שברים, שברים, תכשיטים, בוא ניקח תכשיטים, אשתי אוהבת את התכשיטים, העיקר תחזיר לי, אתה רוצה להזיר את שובים, תחזיר, אם יגיד נגנבו מה אני אעשה, תחזיר מה שתחזיר, כלומר, אז אני קורא את הרן עכשיו, נגמור את המשפט של הרן, משומח ימרינן דה תובע, בין הפיקדון, בין במלווה, כאשר הדגש של המילה פיקדון, לעולם שווה כאמר. כאמר מי? התובע. וכמו שאמרת קודם, בסתם. בסתם כדאי לו להגיד שווה. כדי שיתחייב נתבע, כדי שיתחייב נתבע באיזה דבר שיודע. מה שאין לומר בנותן. שנותן זה לא חשבון מה הוא ישיב. כי נותן הוא שכיב מרע, הוא נותן, גמרנו. נותן זה חד צדדי. סיכום העניין של הרן, יש פה דבר מעניין, נסכם. הרן הולך, אני חושב, לשיטתו פה, שהרן קודם כל תופס את הקו של רב, שמה? שאדם תובע בשווה. אם כן, לסיכום, מה יוצא? למה אדם תובע שווה? אליבא דה רב. אני חשבתי, אדם תובע שווה, כי זה הלוואה, הוא תובע בשווה. אז זה שפיקדון ונותן, הוא תובע דווקא, זה מה שאומר הרשב"א. אומר הרן לא. אדם כדאי לו תמיד לתבוע בשווה. למה? פן יהיה בדבר שבועה, ואז הוא ירוויח את השבועה. לכן גם פיקדון וגם הלוואה, זה שווה הכל כמו רב. עכשיו, למה הרשב"א לא קיבל את זה? למה הרשב"א כן חילק? אני חושב כי הרשב"א אומר שמה שאדם תובע ולא תובע, זה לא לפי החשבונות, אם יש שבועה או לא יש שבועה. אם יש שבועה או לא יש שבועה, זה כבר הדיין פוסק. זה לא אדם מכוון את טענותיו כדי שיצא לו שבועה. אדם מכוון את טענותיו לפי המציאות. אז בהלוואה הוא תובע שווה כי מחזירים שווה, ופיקדון הוא תובע דווקא כי הוא רוצה בדווקא, זה אומר הרשב"א. בלי חשבונות אם יש שבועה או לא. וביותר שהרשב"א לא יורד לסברה של הרן גם מעוד סיבה, והיא שהרן בכלל תופ... הרשב"א הרי תופס להלכה את שיטתו של שמואל, ששמואל אומר שכל התובע תובע בדווקא, וזה ההלכה. כך שלו היה סברה של הרן נכונה, שאדם תובע שווה בגלל שכדאי לו מבחינה משפטית, כי אז שמואל לא היה קיים, אלא הרן דבריו אמורים רק לשיטתו שפסק כמו רב. אם כן, לסכם מה הולך כאן, יש לנו בסוגיה הלוואה, מלווה ופיקדון. כאשר המשותף, הייתי אומר המשותף, לרן ולרשב"א, הוא שכנראה, אני מבין ששניהם מפרשים את המשנה, קודם כל בהלוואה. למרות שהנוסח של המשנה יש לי בידך, כן, אבל שניהם יכולים לומר כאן בוודאי בהלוואה. רק הרן, הרשב"א אומר רק בהלוואה, ולא בפיקדון ולא בנותן, והרן אומר לו, המשנה עוסקת בין בהלוואה, בין בפיקדון לעומת נותן. והר"ן הולך לפי הקו של רב, שאדם כל התובע בסתם שווה כאמר, אז הר"ן מסביר את רב למה שווה כאמר משתי סיבות. א', שמין ולהוצאה ניתנה, אבל גם פיקדון שלא ניתן להוצאה, הוא שווה לו לטעון שווה כדי להרוויח את השבועה. זה מהפכה של חשיבה, שאדם טוען לפי מה שיצא לו כאן שבועה. למה הרשב"א לא מקבל את זה? בגלל שהרשב"א אומר שאדם הוא טוען לא לפי השבועה שתצא מזה, רק לפי מה שהוא חושב שמגיע לו. ובייחוד הרשב"א לשיטתו שהלכה כמו שמואל, שדווקא, אז לא אומרים סברה כזאת שאדם רוצה שיהיה שבועה, כי לפי שמואל אדם טובה ודווקא שאין שבועה. אז אם כן, הסברה של הר"ן נדחתה לפי הרשב"א. טוב, עכשיו מי רצה לשאול שאלה ישאל, ואנחנו נעבור אולי לראש. כן, עמנואל. נכון, באמת נכון. נתתי רק לצורך הדוגמה, אבל דבריך נכונים. דהיינו שאין מחלוקת רשב"א ור"ן על חפצים, כי חפצים זה כמו ליטרה זהב. ליטרה זהב זה משקל. רק בכסף שאין לו ערך לעצמו, אז נחלקו האמוראים החשובים הללו. לסיכום, מה למדנו כאן, באיזה רעיונות למדנו במשנה? אני חושב שכאן רואים במשנה את כל תולדות המסחר של הכסף שהיה מאז ומעולם. כשאברהם שוקל לעפרון 400 שקל כסף, זה היה מטבע שכתוב עליו איזשהו מלכות מסוימת, או היה חתיכות כסף. מה אתם חושבים? אני לא יודע.
משקל.
כתוב 400 שקל, כי זה במילה שקל כסף. כן, אבל עובר לסוחר זה ביותו כסף. כסף עובר לסוחר. אז בקיצור, בתחילה, לפי פירוש רש"י, בכל אופן זה מוכרחים להגיד את זה, שבתחילה אז מדברים במשנה על מטבע שערכו במשקלו, ולכן אומר שמואל שדווקא כאמר, ורב אומר שאפילו בזה שווה כאמר. במטבע טבוע, מה אדם תובע, שווה או דווקא? אז שיטת רש"י שמטבע טבוע, כל המטבעות הטבועים ערכם בשוויים. אז שווה כאמר בין לרב בין לשמואל. זה שיטת רש"י. אבל שיטת רבנו חנן, לא. שרק בדינר מטבעות שהוא רוצה להחליף, אז הוא חושב על השווי. אבל אם הוא מדבר לא דינר מטבעות, אלא מטבעות שונים, אבל ערכם בשוויים וגם במשקלם, נחלקו בזה רב ושמואל. ועכשיו, כן, אז אם כן, מה אני רוצה להגיד? שבמשנה רואים שלפי פירוש רש"י בוודאי, שפעם היו מטבעות שהיה רק משקל, ואז תלוי איך האדם מתבטא. אם הוא מתבטא על המשקל כמו ליטרה, אז הוא מתכוון דווקא. הוא אומר את שם המטבע, בזה נחלקו רב ושמואל, לפי רוב ראשונים, חוץ מהרשב"א, הלכה כמו רב. ששווה כאמר. לסיכום מה יוצא? להלכה, שבין מטבע טבוע, בין מטבע שאינו טבוע, אז שווה כאמר, כן? שווה כאמר. טוב, זה, ועוד הר"ן חידש היום את החידוש, שהתובע מחברו דווקא, והוא מודה לו בשווה פטור משבועה, כך יוצא מהגמרא, והתובע שווה, מודה לו בדווקא, חייב שבועה. לפי שהדווקא בכלל השווה. הספקנו את הר"ן, את הראש לא הספקנו, אבל אפשר כבר לראות שולחן ערוך, אז אני מקווה שהציבור קיבל שולחן ערוך, אולי יש עוד צילומים כאן בארון שלי, מישהו יכול להסתכל, ואז מי שלא קיבל ייקח מהארון שלי, או יצלם. יש עוד דפים כאלה? אה, יישר כוח.